שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בספר בראשית בפרק י'ט. כאן יש תיאור משפטה של סדום. ויבואו שני המלאכים סדומה בערב. מאיפה הם באו? מאלוני ממרא, מאצל אברהם. בזה שאברהם קיבל אותם? בצהריים, נכון? זאת אומרת שעכשיו הם מגיעים בערב, אם נקבל את דברי חז"ל שזה היה בפסח, אז זה בערך יום ממוצע, אז כמה שעות לקח להם להגיע עד סדום? שש שעות אחרי שהם אכלו אצל אברהם והספיקו להתווכח עם אברהם. מקיצור, זמן, הם אפשר לומר, בעלי הליכה די מהירה, מאזור אלוני ממרא עד סדום, זה ימצא לברר איפה זה סדום מבחינה גיאוגרפית בדיוק, אבל נגיד, זה בכל זאת דורש גם מיומנות של הליכה, ירידה בצוקים של ים המלח, הדרג'ה וכו'. את אומר מלאכים, אז הם יכולים ככה, ליפס, להגיע, כן. ויבואו שני המלאכים סדומה בערב, ולוט יושב בשער סדום. מה זה לשבת בשער? לפי חז"ל זה לשפוט, כן? גם האמת היא שבמקרא, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, ועלתה יבימתו אל שער העיר, אל הזקנים. כלומר, השער זה לא סתם מקום, חתיכת עץ, לוח עץ, זה המקום המוסדי. מוסדות העיר נמצאים שם, אז אם לוט יושב בשער סדום, זה די מצדיק את דרשתם של חז"ל, שאמרו שבאותו יום מינוהו לשופט. כן, האחד בלגור וישפוט שפוט, אפשר לפרש את זה בכמה אופנים. אבל חז"ל אמרו, לוט יושב, כוונה שהוא שופט. אז זאת אומרת שלוט הוא ראש סדום. אדרבה, רואים בו אדם שיכול להחזיר בתשובה את כל העיר. זאת אומרת, יש בסדום תקווה. אחד מתלמידי אברהם הגיע. כן, אז רואים אחד שבא עם ערכים, נשים אותו בראש. יש אומרים על דרך ההלצה קצת, שזה שמינו את לוט לשופט בסדום, זה מה שגמר אותה. מדוע? כשהחוקים הם חוקי סדום, כדאי לשים שופט סדומי. כי טוב, אפשר להסתדר. קצת שוחד פה, קצת שם, נעלים עין וכו'. אתה שם אדם ישר בראש סדום, עם חוקי סדום, הוא ישפוט לפי החוק. אז סדום תחרב. ברור. בגלל שברגע שאתה מפעיל את החוקים, הרי החוקים של סדום הם לא חוקים שאפשר להפעיל אותם. אלא אם כן, אתה שם אדם ישר, ואז הוא יפעיל את החוקים של סדום. אז סדום תחרב. כן, מה החוקים של סדום? חז"ל מספרים לנו כל מיני דברים, צריך להבין מאיפה הם לקחו את זה, זה די עולה מהכתובים, אבל הם רצו להבליט. כן, היה מישהו, למשל, בא בטענות אל חברו, הוא חתך את האוזן של החמור שלי. אתה תובע אותו בבית דין, אני רוצה, הבן אדם הזה חתך את האוזן של החמור שלך. אין בעיה, אומרים השופטים, תן לו את חמורך, והחמור יישאר אצלו עד שהאוזן תצמח בחזרה. כן? למשל. כן? או היו מביאים אורחים. אורח היה מגיע, היו רואים את הגודל שלו, נותנים לו מיטה לא מתאימה לאורך שלו. אם הוא אדם קצר, היו נותנים לו מיטה ארוכה. ומותחים אותו כדי שיתאים למיטה. ואם הוא היה ארוך, היו נותנים לו מיטה קצרה וחותכים אותו כדי שיתאים למיטה. כי צריך לעשות התאמה בין המיטה לבין האדם. כן? זה במידת סדום, נתנו מיטת סדום. בסדר? זה היה דרכים. עכשיו צריך להבין מה המשמעות של כל הדברים האלה, מה פתאום אנשי סדום הגיעו לשיגעון הזה. כן, בבקשה.
אם אנחנו מחברים את זה להיום, סליחה, אז אני רוצה רק להגיד דבר מאוד יפה, שבשנים שנה האחרונות, עד היום אנחנו רואים כמה פועל אז והיום אותו דבר.
מעניין.
כי המשיח עוד לא בא.
כן, כאן אתה צודק שזה באמת קשור למשיח, אנחנו עוד מעט נראה את זה. ויבואו שני המלאכים סדומה בערב, ולוט יושב בשער סדום. וירא לוט, ויקום לקראתם, וישתחו אפיים ארצה. מה אתה רוצה?
דיברת על שיעור קודם, אבל אני לא יודע לסוף. כתוב פה שני מלאכים, בהתחלה שלוש מלאכים, מלאך שלישי.
המלאך השלישי לא נמצא פה. רק שניים ירדו. והשלישי לעשות דין מספיק שניים. מה שנקרא זוגות בתלמוד. כשיש שתיים, יש חוסר איזון. כי אין שלישי שמכריע ביניהם, אז אם כן, בא מידת הדין. אז אם כך, מאיפה בא הרעיון הזה? מאיפה לוט למד שאם הוא רואה אנשים, הוא רץ לקראתם, הוא משתחווה, הוא מזמין אותם לאכול? מאברהם. זאת אומרת, לוט מתפקד כאן בתור תלמידו של אברהם. ויאמר, הנה נא, אדוני, סורו נא אל בית עבדכם, ולינו, ורחצו רגליכם. נו. וישכמתם והלכתם מדרככם, ויאמרו לא, כי ברחוב נלין. זה תגובה הפוכה מאשר אצל אברהם. בעוד שאצל אברהם, עד רבה, כן תעשה כאשר דיברת, אומרים לא, לא רוצים. מה זה אומר? שיש אצל לוט תערובת של אברהמיות וסדומיות. זה דבר מאוד משונה, זה ייצור, אנחנו נראה מה התוצאות של התערובת הזאת. ויבצר בם מאוד, ויסורו אליו, ויבואו אל ביתו, ויעש להם משתה, ומצות, עפה, ויוכל. למה מצות? זה הדבר שהכי מהר אפשר לעשות אותו. הדבר שהכי מהיר שאפשר לעשות אותו, זה לחם מצה. למשל, אתה לוקח קמח, מים, שם מיד על האש, נהיה מצה מיד. מה שאין כן לחם שצריך לתפוח הרבה זמן. כן, ברור. עכשיו, אצל אברהם כנראה שכבר הלחם היה מוכן, והקחה פת לחם, אחר תעבורו, לכן נתן להם פת. אבל, כבר בערב, צריכים ללכת לישון, אז מהר עושים מצה. זה תואם גם בדברי חז"ל שפסח היה. אמרת את זה, לא? כן. כן. טוב, על כל פנים, יש איזה הבדלים. תרם ישכבו, ואנשי העיר, אנשי סדום, נסבו על הבית מנער ועד זקן, כל העם מקצה. כלומר, כל העיר כולה שותפה לפשע. כולם, אין צדיק בסדום, כן? כולם רשעים. ויקריאו על לוט, ואומרו לו, היה אנשים אשר באו אליך הלילה, הוציאם אלינו ונדעה אותם. מה זה נדעה אותם? משכב, משכב זכור. כלומר, יש כאן התנהגות של לא רוצים אורחים פה, רוצים להפעיל, להרע להם מאוד. עכשיו, אני רוצה להבין מה בעצם החטא של סדום. החטא של סדום, אם כן, הוא כפול. מצד אחד, אין הכנסת אורחים, יש איסור על עשיית החסד. חז"ל אמרו, מה זה צעקתה של סדום? שהייתה נערה שנתנה אוכל לעני אחד, ומרחו אותה אנשי סדום בדבש כדי שיוכלו אותה הדבורים. זה הצעקה שלה שעלתה למעלה. וגם משכב זכור. שני חטאים. גם בספר יחזקאל מוזכר במפורש, זאת הייתה חטאת סדום, ידי עני ואביון לא החזיקה. זאת אומרת ש... עכשיו, זה שיש חברה אגואיסטית, אנחנו יודעים, חז"ל הולכים עוד יותר רחוק, וזה גם עולה מפשט הכתוב, העיר סדום חקקה חוקים שאוסרים את החסד. זה לכאורה שיגעון. אתה לא רוצה לתת, אל תיתן, אבל מדוע אתה צריך גם שהחוק יאסור את החסד, את גמילות החסדים? צריך להיות איזשהו היגיון, צריכה להיות איזושהי אידיאולוגיה מאחורי הדבר הזה. עכשיו, אנחנו יודעים מפרשת לך לך על סדום, שזה היה המקום העשיר בעולם. איך אמרת? כי גן השם, כארץ מצרים. וייר את כל כיכר ירדן, כי כולם משקה בטרם שחט השם את סדום ואת עמורה. כלומר, המקום היה המקום שבו לא היה חסר שום דבר. עכשיו תגידו לי, מקום, חברה כזאת, עולם כזה, שבו לא חסר שום דבר. איך אנחנו קוראים למצב כזה, שלא חסר כלום? גן עדן. עולם הבא, ימות המשיח. כלומר, זאת הייתה החברה הראשונה אולי בהיסטוריה שחוותה באופן ממשי את ימות המשיח. כן? כמו שאתה אמרת לפני כן, המשיח לא, עוד לא בא. אבל זה מבין שחברה שבה לא חסר שום דבר היא חברה אידיאלית. כן, בבקשה?
אני רוצה לשאול,
זה הולך ביחד. החומר והרוח בתנ"ך זה אותו הדבר. אם בחוקותיי תלכו ונתתי גשמכם. אז השאלה היא מה זה אומר. אבל קודם כל, מה שחסר בעולם זה שאין מה לאכול. כן, איך אומר הרמב״ם? שאי אפשר לאדם לעסוק בחוכמה כשהוא רעב או נרדף או חולה. ולכן, הבטיחנו הקדוש ברוך הוא שאם נשמור את תורתו, יסיר מאיתנו המונעים מלעסוק בחוכמה, וידאג לזה שלא נהיה לא רעבים, לא חולים ולא נרדפים. בסדר? ואז נוכל לעסוק בחוכמה, ועל ידי כך נזכור את חיי העולם הבא. אז כך שמבחינת יעדי העולם הזה, סדום אפשר לומר, הגיע אל העולם המושלם. לא חסר שמה שום דבר. זה ימות המשיח. עכשיו, הרעיון הזה, זאת הפעם הראשונה שנצנץ ברוח בני אדם, הרעיון שאפשר להגיע לעולם מושלם, ואפילו הייתי אומר יותר מזה, הם חשבו שהם הגיעו לשם. עכשיו, הטענה הזאת היא טענה נכונה או לא? שהעולם שלהם כבר מושלם. למה זה לא נכון? זה באמת היה מושלם. יפה, כי זה היה רק אצלם ולא בעולם כולו. והם ידעו את זה. כלומר, הם ניהלו כלכלה שוויונית לגמרי בסדום, וקפיטליסטית כלפי מה שמחוץ הקיבוץ, והם החליטו שכלפי העולם הם בנתק. אמרו, ככה הוא מדבר בתלמוד, אמרו, בואו נבטל תורת רגל מתוכנו. זאת אומרת שאף אחד לא יגיע לכאן. ואז הם חיים בפלנטה עצמאית, ששם באמת העולם כבר מושלם. זאת אומרת, יש רעיון שהוא אמיתי, שהוא רשע מוחלט כשהוא לפני זמנו. אם באמת סדום ועמורה כל כך עשירים, הם צריכים להשתמש בעושרם כדי לתקן את העולם כולו. זאת המידה של אברהם. כלומר, אם אתה נותן לאברהם את כל התקציבים שבעולם, הוא משתמש בזה כדי לתקן את העולם. הם משתמשים בזה כדי להתנתק מן העולם. לכן זאת אידיאולוגיה. עכשיו, אם מישהו בסדום ייתן אגורה אחת לעני אחד, מה הוא עשה? הוא יראה שהעולם לא מושלם. זאת אומרת, הוא חשף איזשהו סוד שהוא סותר את האידיאולוגיה של הוועדה המרכזת של המפלגה שהחליטה שאנחנו בעולם המושלם. ולכן אדם כזה חייב מיתה. כי הוא האויב של החברה. לכן היה חוק שאסר את הצדקה. אתה להבין את זה. עכשיו, עוד שאלה. למה צריך בכלל להביא ילדים לעולם? ושום מה צריך לקיים את העולם? המשכיות. כלומר, העולם עוד לא הגיע לשלמות. הרי כתוב בתורה, פירו ורבו ומילאו את הארץ. וחיבשוה. זאת אומרת שכל זמן שלא גמרנו לכבוש את העולם, יש פירייה וריביה. כשזה ייגמר, כבר כשנשיג את כל היעדים, זה יפסיק. לא תהיה יותר פירייה וריביה, כי העולם הוא כבר מושלם. הם חיים בעולם מושלם, אז הם לא רוצים להביא ילדים. אבל, אף על פי שהם לא רוצים להביא ילדים, אבל יצר העריות עדיין קיים. אז הוא יופנה כלפי הדומה במקום להיות מופנה כלפי השונה. וזה ההסבר של המשקף זכור שהיה בסדום. כלומר, ההומוסקסואליות היא לפי זה סוג של גזענות. היא הסירוב לקבל את השני כמושא, את השונה כמושא האהבה. אלא האדם מחפש לאהוב את עצמו או מה שדומה לו. לכן זכר עם זכר. אור, זה היה בעצם שרמת תולדה. נלוות לתפיסה המקדימה את המשיחיות שלהם. כן. כי גם בינם לבין עצמם זה בעצם אותו הדבר. כי ברגע שאתה ניגש אל המשפט כדי לתקן עוולה, זה סימן שיש עוולה. העולם עוד לא מושלם. וזה אסור לומר. כן? כן? לפי הנתונים הארכיאולוגיים של השיעור הקודם, מדוע הם היו ערי מסחר? אולי הם התחילו ככה. עכשיו, בואו, קרוזו, זה לא כתוב בתורה, מה אתה מביא לי מהראייה מהארכיאולוגים? עכשיו, תסתכלו לרגע אחד. הרי יצר הראיות משמש לפריה וריביה, כן? איש עם אישה, ומזה יוצא ילדים. אבל הם לא רצו ילדים, כי הם כבר חיים בעולם מושלם, שבו לא צריך יותר להביא דור אחר. הם הדור האולטימטיבי. מה אכפת להם מהעתיד? העתיד לא מעניין אותם. הרי לדאוג לעתיד זה לדאוג למישהו אחר, לדור הבא. בשביל מה שאני אדאג לדור הבא? טוב לי. ולכן אפשר לומר שגם הרצון להעמיד תולדות נחלש אצלם. נכון. עכשיו נסתכל לרגע אחד בבקשה בפסוק תתווה. בפסוק תתווה יש משהו מדהים. וכמו השחר עלה. וכמו השחר עלה, ויעיצו המלאכים בלוט למור קום וכו'. זאת אומרת שההתחלה של הצלת מה שאפשר היה להציל בסדום, דיינו לוט ומשפחתו, והשמדתה של סדום, החלק שצריך לבטל, זה היה כשהתחיל השחר. מה זה השחר? במוטיבים של היהדות, שחר זה הגאולה. נכון? הרי הלילה זה הגלות, היום זה המצב המושלם, והשחר זה היציאה מן הגלות אל הגאולה. ירושלמי מפורש, ראו שני חכמים את הילד השחר, אמר לו רבי חייא הגדול לרבי שמעון בן חלפתא, כך היא גאולתם של ישראל. אז מה מופיע כאן? מופיע נשמתו של דוד המלך. ואם נעמיק יותר, בעצם נשמת המשיח מתחילה להופיע ברגע הזה. אמרו חז"ל על הפסוק, מצאתי דוד עבדי בשמן קודשי משכתיו. מצאתי דוד, מה מוצאים? דבר שהוא אבוד. אז מה הלך אז מי הלך לאיבוד? דוד. איפה הוא היה אבוד? אומרים חז"ל, בסדום. והיכן מצאתיו? בסדום. זאת אומרת שזה המקום שבו דוד גנוז, דוד אבי השושלת המשיחית, זה מתחיל מהרגע הזה. או? זאת אומרת שבתוך המשפחה של תרח, יש מי שתפקידו להקים עם סגולה, קוראים לו אברהם. ויש מי שתפקידו להביא גאולה, זה לוט. בסדר? וזה מתחיל מסדום ועמורה. אנחנו נראה שיש ניגוד גדול בין תחום המומחיות של אברהם לבין המומחיות שעולה מסדום. אבל לאט לאט, בואו לא נקדים את המאוחר. יפה, יפה, אפשר להגיד את זה. כן, אני אומר, מצחק זה גם הגאולה, צחוק של העתיד לבוא. אבל בואו, לפי העיקרון שצוחק מי שצוחק אחרון. אבל בואו נחזור, אם כן, לפסוק ה. כן? ויקראו אל לוט ויאמרו לו, היה האנשים אשר באו אליך הלילה, הוציאם אלינו ונדע אותם, ויצא עליהם לוט הפתחה. והדלת סגר אחריו, ויאמר, אל נא, אחי תרעו. מה הוא מלמד אותם? מהו היסוד המוסרי שהוא רוצה ללמד אותם? האחווה. הוא קורא להם אחי. אנחנו אחים. כן? זה שינוי. הוא רוצה להחדיר פה איזשהו ערך שחסר בחברה הזאת.
אבל הוא במצוקה, זה לא...
הוא במצוקה, ואז מה? מה אתה מתכוון?
אתה במצוקה, אז הוא מתרפס, וזה
אחי. אתה אומר זה התרפסות. או שהוא רוצה ללמד אותם משהו. אפשר גם וגם. תראה, שר הכל הוא בא מאיזה בית מדרש מסוים. הוא בא מבית המדרש של אברהם אבינו. אם זה היה רק מצוקה, הכתוב לא היה מדבר על זה בכלל. מה יש לנו ללמוד מזה? ואז הוא אומר דבר, מי יש פה מישהו רגיש לפני קריאת הפסוק? הפסוק הוא קשה לצפייה, תמונות קשות. אז מי שלא רוצה שיחבא כעת את המחשב. הננה לי שתי בנות אשר לא ידעו איש. הוציאה נא את הן עליכם, ועשו להן כתוב בעיניכם. רק לאנשים האל אל תעשו דבר, כי על כן באו בצל קורתי. מה הוא שתגיע? לגרוי מטורף. נתן את הבנות שלו? טוב, אפשר להגיד שאולי בדיני הצלה, הרי ממילא הולכים להרוג פה מישהו. אז הוא מעדיף שיהרגו את הבנות שלו, ויראו לבנות שלו מאשר לאלה שבאו אליו. יפה, יכול להיות שבתוך הזבל הזה מסתתר איזה רעיון. הוא רוצה לתקן אותם. אתם רוצים משכב זכור? הנה יש בנות. כן? אפילו איזה מניסיון בתוך המצב הנורא הזה, איזה משהו להעלות. עכשיו אנחנו רואים פה תערובת של אברהמיות וסדומיות ביחד. והיום הראו גש על אב, והיום הראו האחד בלגור והשפוט שפוט. כן? זה אולי רומז לדעה של חזל, שהוא היה שופט. אתה נרע לך מהם, ויפצרו באיש בלות מאוד, ויגשו לשבור הדלת. וישלחו האנשים את ידם, ויביאו את לות אליהם הביתה, ואת הדלת סגרו, ואת האנשים אשר פתח הבית, היכו בסנדברים, מקטן ועד גדול, ואילאו למצוא הפתח. סתם ככה, יש שואלים, הדרשנים, איך יכול להיות שלא מצאו את הפתח? הרי זה כל העיר נמצאת שם. תשים אחד דבוק לשני, תמצא את הפתח. לא שיתפו פעולה אחד עם השני, אף אחד לא האמין לשני. אז כל אחד רוצה למצוא בעצמו את הפתח, אז לא מצאו. כן. ויאמרו האנשים אל לוט, עוד מי לחפו, חתן ובניך ובנותיך, וכל אשר לך בעיר, רוצה מן המקום, כי משחיתים אנחנו את המקום הזה, כי גדלה צעקתם את פני השם, וישלחנו השם לשחתה, ויצא לוט וידבר אל חתניו, לא ככה בנותיו. לאן הוא יצא? אבל לנו יצא, הרי סגרו את הדלת, כל העיר מבחוץ.
דרך מילות.
דרך מילות? ואז הוא הלך לחפש את החתנים שלו בחוץ. או שיצא מהנבואה, או שבאמת אז כולם שם, אחרי שהוקו בסנדברים, הלכו הביתה לטפל בעיניים שלהם. או, ויצלות, הרי יצא לדעת, איך בית בימי קדם בנוי? בית זה לא בית אחד, זה חצר. זה חצר שמסביב לו יש כמה פתחים. אז יש או לצאת אל הרחוב, או לצאת אל הבית השני שבתוך הבית. כן? כלומר, כל המשפחה, כל החמולה גרה ביחד. לכן הוא יוצא עליהם. ויאמר, קומו, ויאמר, קומו, צאו מן המקום הזה, כי משחית השם את העיר. ואיך אם צחק בעיני חתנה. זה דיברנו על זה שרמזנו שהצחוק שייך אל מדרגת העתיד, אל העתיד לבוא. אמר רבי יצחק, אין צחוק לפני הקדוש ברוך הוא אלא לעתיד לבוא. וכמו השחר עליו יצאו המלאכים, כן, אז ימלא שיחוק פינו. וכמו השחר עלה ויצאו המלאכים בלוט למור, קום קח את אשתך ואת שתי בנותיך נמצאות פן תספה בעבון העיר ויתמה מה. למה הוא מתמהמה? הבנות, בסדר, שיקח אותם, אבל התמהמה. אתה אומר שהוא מחכה לבנות הנשואות, מה עוד? רש"י אומר, מה? לא, הוא אמר כבר לחתנים שלו, משחית השם את העיר. הרכוש, יפה. אז רש"י אומר, הרכוש. הוא בא להציל את רכושו, לכן הוא התמהמה. אני לא מבין. זה מה שיש לו לעשות עכשיו? הרי עוד מעט הולכים פה לשרוף את הכל. מה?
זה גברים, זה לא נשים.
זה גברים ולא נשים, ואז מה?
גברים דואגים לרכוש יותר מנשים.
גברים דואגים לרכוש יותר מנשים. זה מעניין, אני לא ידעתי את זה. מה? למד מיעקב שעוד לא נולד, מה הוא למד ממנו? פחים קטנים. זאת אומרת, אנחנו אומרים שכל פעם שמשהו, עולם ישן הולך ונחרב, יש תמיד עניין להציל ממנו מה שאפשר להציל. איך קוראים לזה בקבלה? ליקוט ניצוצות. כלומר, הוא יודע שיש בסדום משהו שצריך לקחת משם. זה גם בדמות הרכוש. כן? גם כשיצאנו ממצרים, לקחנו כסף וזהב וסמלות, ושמנו על בנינו ובנותינו. זאת אומרת שיש בכל יציאה מגלות, יש סכנה. הסכנה היא בגלל שאתה יודע שאתה מן הגלות הזאת צריך להוציא משהו, וקשה לכוון את הזמן. כן, קשה לכוון את הזמן המדויק. עד כמה אתה עדיין צריך להתעכב ועד כמה לא. מה שאמרו על יעקב אבינו שהתעכב בגלל פחים קטנים. הוא התעכב בשביל צונו אצל לבן. 6 שנים. אחרי 6 שנים כבר לבן רוצה לעשות לו שואה. כן, בוודאי. בוודאי, זה לא במקרה. לפי זה, והתמהמה, ואז הוא בסכנה. זה משהו שחוזר על עצמו. ויחזיקו האנשים בידו וביד אשתו וביד שתי בנותיו בחמלת השם עליו, ויוציאוהו ויניחוהו מחוץ לעיר. ויחי הוציאה אותם החוצה, ויאמר, הימלט על נפשך, אל תבט אחריך, ואל תעמוד בכל עיקר, ההרה הימלט פן תספה. למה אסור לו להביט אחריו? מה אתה רוצה? מה השאלה השנייה? כן, הלאה. למה אסור לו להביט אחריו? יפה. כלומר, אתה לא כזה צדיק, אתה רואה את הרשע מת, אתה בעצם גם אתה היית צריך להיות שם. כלומר, יש צד לומר שהיית, היה מגיע לך גם כן. לעומת זה, ישמח צדיק כי חזה נקם. פעמיו ירחץ בדם הרשע. זאת אומרת, כן? זה כלום לעומת שיר פלסטיני בבתי ספר, נכון? טוב, על כל פנים, כן, אז אנחנו רואים למשל בפסוק כף זין, וישקם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני השם, וישקף על פני סדום ועמורה. הוא דווקא כן מסתכל, כי אברהם צדיק, לכן יש עניין שהוא יראה שנעשה הצדק בעולם. אבל אצל לוט, הוא לא יכול להביט על הצדק, כי זה שהוא ניצל זה חצי צודק. לכן הוא אומר לו, אל תביט אחריך. ואל תעמוד בכל הכיכר, ההרה ימלט בן תספה. לאיזה הר הוא צריך להימלט? מהם ההרים העומדים לרשותו של לוט? או הרי מואב, או הרי יהודה. נכון? כלומר, אם הוא פונה מזרחה, הוא מגיע להרי מואב, ואם הוא פונה מערבה, הוא מגיע להרי יהודה. בסדר? איזה הר יותר נוח לעלות בו? הוא באמצע, הוא בתוך הכיכר. אז לא, אין ים המלח, יש שם סדום. זה או שהים עוד לא התפשט כל כך. על כל פנים הוא יכול או פה או שם. והוא מן הסתם יעלה לכיוון הרי יהודה, כי יהודה זה עלייה יותר מתונה. אברהם נמצא שם. אז בעצם אומר לו, תחזור לאברהם. נכשלת בהצלת סדום, אתה צריך לחזור לאברהם. ויאמר לו עליהם, אל נא אדוני, הנה נא, מצא עבדך חן בעיניך. ותגדל חסדך אשר עשה עמדי להחיות את נפשי, ואנוכי לא אוכל להימלט ההרה. יש בו בעיה מוסרית. פן תדבקני הרעה, ומתי. מה? זה אומר רש"י, אם אני עולה להר, שם יש כתרוג עליי. כי לעומת אברהם אני סדומי. לעומת סדום אני צדיק. אני שמע אפילו אברהם. אבל לגבי אברהם, אני לא יכול להתמודד. הנה נה העיר הזאת קרובה לנו שמה, והיא מצער, אם אל תנה שמה, לא מצער היא ותחי נפשי. ויאמר אליו, הנה נסעתי פניך גם לדבר הזה, לבלתי אופקית העיר אשר דיברת, מהר ימלט שמה, כי לא אוכל לעשות דבר עד בואך שמה, על כן קרא שם העיר צוער, השמש יצא לארץ ולוט בת צוערה. אם כן, כמה זמן לקח לו להגיע מסדום לצוער? מהשחר עד הזריחה, בתקופת פסח, מה פתאום? לא, בערך בין חצי שעה ל-20 דקות. זה הזמן שמסדום עד צוער.
זה יוצא שהוא הצליח להציל עיר.
לפי זה הוא הצליח להציל עיר. זאת אומרת, אפילו הפחות מעשרה צדיקים, יש עיר אחת הוא מצליח כן להציל. אז משהו נעשה כאן, מה המשמעות של כל זה? נצטרך להרחיב בזה בפעם הבאה. שלום.